טוב, בואו נתחיל. עד עכשיו דיברנו על מושג הוודאות, ודאות אפיסטמית לעומת אמת, אונטית, כן, ודאות זה בעצם תיאור מצב שלי, האם משהו הוא ודאי בעיניי או לא. אמת זה תיאור של מצב העניינים בעולם, לא של מצב הידיעה שלי לגביו. אז דיברתי על היחס בין אמת לוודאות, אמונה וודאות, דיברתי על ודאות פרקטית וודאות פילוסופית, זאת אומרת, יכולה להיות, ודאות פילוסופית אין דבר כזה, זאת אומרת, ודאות של 100% בשום דבר אין, אבל יכולה להיות ודאות פרקטית, זאת אומרת, יש דברים שהם נראים לנו ברורים לגמרי, תמיד יש איזושהי אפשרות שאנחנו טועים, אבל זה, for practical purposes, זה מה שנקרא, זה מה שנקרא ודאות. דיברתי על ההתבגרויות השונות, כן? ספקנות מול סינתטיות, מול פונדמנטליזם. אחרי זה עסקתי בשאלה, או בנקודה של, שבשביל להסתפק צריך סיבה. כן? אין היה של הרב קוק בסוגיה בשבת בדף למד, כן? שבא מישהו לרבי ואומר לו, אמך אשתי ואתה בני, בעצם אתה ממזר, אני באתי על אמא שלך ואתה ממזר, אז רבי אומר לו, רצונך שתשתה כוס יין, שתה ופקה. זאת אומרת, הוא לא מוכן להסתפק אם אין לו סיבה טובה להסתפק. דיברנו קצת על האוטונומיה, שאני לא חייב להסתפק רק בגלל שיש מחלוקת בין חכמים בנושא מסוים, ולעומת זאת, כן, מה שנקרא peer disagreement, זאת אומרת, אם יש מחלוקת עמיתים, כן, אם עמיתיי חושבים אחרת, האם זה אמור לגרום לי להסתפק. עד כאן זה היה המבואות הכלליים. אחרי זה נכנסתי לשאלה של איך, לפני שנכנסים להכרעות של ספק, איך מציבים את האפשרויות שביניהן אני אמור להכריע. זאת אומרת, איך מציבים את הבעיה לפני הדרך שבה מטפלים בה או פותרים אותה. אז כאן אמרתי שצריך להתחשב תמיד בחוק הסתירה וחוק השלישי הנמנע. חוק הסתירה אומר שדבר והיפוכו לא יכולים להיות נכונים בו זמנית, או במילים אחרות, אל תבלבלו אותי עם פלורליזם, זאת אומרת, פלורליזם זה פשוט נונסנס, אין דבר כזה שגם דבר וגם היפוכו הם אמיתיים, וחוק השלישי הנמנע, זה בעצם אומר שאו הדבר או היפוכו, אבל אין אפשרות שלישית. זאת אומרת, נכון ששניהם לא יכולים להיות, אבל מצד שני זה חייב להיות אחד משניהם, לא יכול להיות משהו שלישי. אז כשאנחנו מסרטטים את האפשרויות שביניהן אנחנו מתלבטים, אז צריך לקחת בחשבון את שני הכללים הלוגיים היסודיים האלה. הבחנתי בין, כן, בהקשר של סתירות, אז הבחנתי בין סתירות לוגיות וסתירות פילוסופיות. זאת אומרת, יש דברים שהם לא מתיישבים אחד עם השני ברמה הפילוסופית, אבל יש שם סתירה לוגית. ויש, נגיד, דברים שהם נגד חוקי הטבע. דברים שהם נגד חוקי הטבע, אומרים לי שאבן מסוימת נשארת לעמוד באוויר, לא נופלת לכדור הארץ. אז זה סותר את חוקי הטבע, אבל זאת לא סתירה לוגית. זאת אומרת, עקרונית יכול להיות עולם שבו אבן כזאת באמת תישאר באוויר. אצלנו יש חוק טבע שלו, שהיא נופלת. אז זה סותר את חוקי הטבע. סתירה לוגית זה משהו שחוקר, שסותר, סליחה, את חוקי הלוגיקה. אז זה שני סוגי סתירות, ולפעמים צריך, חשוב להבחין ביניהם. למשל, כשאנחנו מדברים על שאלת הידיעה והבחירה, כשהקדוש ברוך הוא יודע הכל מראש, השאלה אם יש לנו בחירה חופשית, מאוד חשוב להחליט מראש, האם הסתירה שקיימת בין הידיעה מראש של הקדוש ברוך הוא, לבין חופש הבחירה שלנו, היא סתירה לוגית או סתירה פיזיקלית. אומרת, אם זו סתירה לוגית, אז גם הקדוש ברוך הוא לא יכול להתגבר עליה. אם זו סתירה פיזיקלית, הכוונה, אנחנו לא יכולים להתמודד או ללכת נגד כיוון הזמן, או לדעת דברים מראש. בסדר, אבל הקדוש ברוך הוא כל יכול, אז הוא כן יכול. כשאנחנו דנים על הקדוש ברוך הוא, אז סתירות פיזיקליות פחות מטרידות אותנו. הוא יכול להשאיר אבן לעמוד באוויר, אבל הוא לא יכול לעשות משולש עגול. אז לכן ההבדל בין סתירות לוגיות וסתירות פיזיקליות חשוב, כי כחלק ממה שאנחנו קוראים לו חוק הסתירה, של איזה סתירה, כן, לוגית הפיזיקלית. אחרי זה אמרתי שישנן דרכים שונות לצאת מחוץ למסגרת הדיכוטומית. מציגים בפניי שתי אפשרויות דיכוטומיות, או זאת או זאת. הרבה פעמים, זאת אומרת, אז, ואמרתי קודם, איך צריך לטפל בהם? אז זה אחת משתיהן, ואין שלישית, וחוק הסתירה, חוק השלישי הנמנע וכו'. אבל, הרבה פעמים כשמציבים בפנינו שתי דרכים, הן לא באמת ממצות את כל האפשרויות. זה לא באמת, או שהן לא סותרות, או שהן לא מכסות את כל האפשרויות, ושם דיברתי על כמה דרכים כדי לצאת מדיכוטומיות, כן? לנטרל דיכוטומיות. כשיוצאים בעצם מחוץ למסגרת הדיון, אז הבאתי דוגמאות של אבולוציה מול אמונה, בריאתנות, מה שנקרא, כן? קריאיישניזם. אז...
מה היית אומר לגבי גרדל תיאורם שאין מערכת שקונסיסטית וגם אתה יכול להוכיח את הכל,
אוקיי.
האם הקדוש ברוך הוא כן יכול?
לא,
האם זה
לא.
משהו...
לא, כי זה במתמטיקה, זה לא בפיזיקה. זה משפט במתמטיקה, בלוגיקה.
אז זה לא
משפטים
התשובה,
בלוגיקה מחייבים גם את הקדוש ברוך הוא.
אז גם הקדוש ברוך הוא לא יכול להוכיח את הכל.
נכון. זאת אומרת,
אוקיי.
כשאנחנו מדברים על נמנעות לוגיות, לא נמנעות פיזיקליות, זה גם הקדוש ברוך הוא, זה כמו משולש עגול. גם הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות משולש עגול, שהזכרתי את הדוגמה של האבן, כן, שהקדוש ברוך הוא לא יכול להרים אותה, גם שם זה אותו דבר. זאת אומרת, אבן שהכל יכול, לא יכול להרים, זה כמו משולש עגול. ברור ש... אין אבן כזאת, זאת אומרת, זה גם לא פגיעה בכל יכולתו, כשאני אומר שהקדוש ברוך הוא לא יכול להוכיח את כל התיאורמות במסגרת מערכת אקסיומטית כמשפט גדל, זה לא פגיעה בכל יכולתו של הקדוש ברוך הוא, פשוט אין הוכחה כזאת, זאת אומרת, לא קיימת הוכחה כזאת, זה כמו שכשאני אומר שהקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות משולש עגול, לא אמרתי שהקדוש ברוך הוא מוגבל, אלא פשוט משולש עגול זה מושג ריק. אין מושג כזה. כשתסביר לי את המושג הזה, אני אוכל לנסות לחשוב האם הקדוש ברוך הוא יכול לעשות אותו או לא. כשאתה מדבר על המושג הזה, אתה מדבר על אוסף מילים שלא אומרות כלום. אז לכן זה גם לא צריך להתרגש מזה שיש פה איזושהי פגיעה בכל יכולתו של הקדוש ברוך הוא. כל יכולת של הקדוש ברוך הוא זה יכולת לעשות את כל מה שעולה על הדעת. אבל אם יש משהו שלא מוגדר, פשוט לא יכול להיות קיים דבר כזה, אז זה שהקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות אותו, זה לא פגיעה בכל יכולתו. פשוט כי אין דבר כזה. מה לעשות? כמו שהקדוש ברוך הוא כן לא יכול להרוג את עצמו ופשוט להפסיק להתקיים כי הוא הכרח המציאות לא יכול לא להתקיים אז זה מגרעת, זה פגיעה בכל יכולתו לא, זה פשוט לא קיים, האפשרות הזאת לא קיימת, זה הכל רגע, מה קרה פה? אז אמרתי שאם אני רוצה לשבור דיכוטומיות זאת אומרת, מציבים בפניי שתי אפשרויות, ואני רואה שאני לא מסכים עם שתיהן. אני בעצם מחפש אפשרות שלישית, או אני מבין שיש אפשרות שלישית, אבל איך זה יכול להיות? הרי מציגים בפניי שתי אפשרויות דיכוטומיות. הם או זאת או זאת ואין שלישית. דיברנו, חוק הסתירה וחוק השלישי הנמנע. אז איך זה יכול להיות שאפשר לא להסכים עם שתי דרכים במחלוקת? אמרתי שאני בדרך כלל מוצא את עצמי במצב הזה, זאת אומרת, אני רואה מחלוקות, בדרך כלל אני לא מסכים עם שתי הצדדים, עם שני הצדדים, ואני אומר שיש ארגז כלים שלם שיכול לסייע לי לנטרל דיכוטומיות, או למצוא אפשרות שלישית, נגיד, כן, ציונות דתית מול חרדיות, מה שהבאתי את הדוגמאות האלה, ציונות דתית מול חרדיות, כאילו או שאתה ציוני דתי, או שאתה לא ציוני דתי, מה יכול להיות עוד? לכאורה זה שתי אפשרויות, אין שלישית ולא יכול להיות גם שאתה שתיהן. אז אני אומר, לא, לא נכון. בגלל שציונות דתית, זה, יש פה איזושהי הנחה בשתי האפשרויות האלה, של המשמעות של לציונות צריכה להיות משמעות דתית, או חיובית או שלילית. זאת אומרת, אם אתה ציוני דתי, אז זה חיובית, אם אתה אנטי-ציוני דתי, אז משמעות שלילית. אבל אני אומר, לא, יכול להיות שלציונות אין משמעות דתית. אז אני ציוני ואני דתי, אבל אין מקף. בין הציונות לבין הדתיות שלי. אז זאת דוגמה ליציאה מחוץ לדיכוטומיה. מציגים בפני שתי אפשרות, רגע, אתה ציוני דתי או שאתה חרדי? הרבה אנשים אומרים, רגע, רגע, אם אני לא ציוני דתי, אז אני כנראה חרדי, או להפך. אם אני לא חרדי, אז כנראה, הרי אין אפשרות שלישית. זאת אומרת, אתה לא יכול להיות שניהם ואין אפשרות שלישית. אז לא, הרבה פעמים כשמציגים בפנינו דיכוטומיות, יש אפשרות שלישית, זאת דיכוטומיה מדומה. אותו דבר עם האבולוציה, כן, הזכרתי קודם, אבולוציה ובריאתנות. אז או שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם או שהוא נוצר באופן טבעי, מה עוד יכול להיות? יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יצר את התהליך הטבעי שבו נוצר העולם או נוצרו החיים וכדומה. כל מיני דברים מהסוג הזה שהם נראים נורא פשוטים כשאני מציג אותם כאן, אבל בחיים אתם יכולים לראות שהמון אנשים נורא מסתבכים עם זה. הם מרגישים שהם צריכים לבחור או את האפשרות הזאת או את האפשרות הזאת, ואין שלישית. אז מהיעדר, או על בחירה חופשית למשל, כן, טיעון נהדר על בחירה חופשית, זה לא הבאתי את הדוגמה הזאת, הטיעון אולי הכי נפוץ כנגד קיומה של בחירה חופשית, זה טיעון של מה נפשך. זה טיעון שאומר ככה, לכל אירוע או שיש סיבה או שאין סיבה. נכון, אין אפשרות שלישית. אז אם יש סיבה, אז האירוע הזה יתרחש באופן דטרמיניסטי. הסיבה הכתיבה את התוצאה. אם אין לו סיבה, אז זה אינדטרמיניסטי. אז זה סתם עניין סתמי, שרירותי, אקראי, אוקיי? כך או כך, אין אפשרות לבחירה חופשית, כי בחירה חופשית היא לא זה ולא זה. אבל אין לו זה ולא זה. או שלאירוע יש סיבה, או שלאירוע אין סיבה. אז לכן בעצם אין בכלל מקום למכניזם הזה שאנחנו קוראים בחירה חופשית. כי זה או אקראיות או דטרמיניזם, אין משהו שלישי. זאת הטענה, טענה מאוד רווחת. בכל דיון על בחירה חופשית כמעט הטענה הזאת עולה בצורה כזאת או בצורה אחרת. איפה הטעות בטענה הזאת? הטעות בטענה הזאת ששוב פעם מדובר בדיכוטומיה מדומה. למה? בגלל שכשאני אומר שאין סיבה, זה לא אומר אוטומטית אינדטרמיניזם. גם בחירה חופשית זה משהו שקורה בלי סיבה. ולכן נכון שאו שיש סיבה או שאין סיבה. אבל תחת האפשרות שאין סיבה, מתחבאות שתי תת אפשרויות. או שאין סיבה, וזה סתם סתמי, וזה סתמי, או שאין סיבה, אבל זה תוצאה של שיקול דעת, וזה בחירה חופשית. בקשר אחר, אמרתי, או שאין סיבה ויש תכלית, ואז זה בחירה חופשית, אתה פועל למען מטרה מסוימת, לא מתוך סיבה, אבל למען מטרה מסוימת, או שאין סיבה וגם אין תכלית, ואז זה סתם אקראיות או סתמיות. אוקיי? אז הנה עוד דוגמה לטיעון דילמה כזה, כן? הרבה פעמים בלוגיקה זה נקרא טיעוני דילמה. טיעוני דילמה בעצם מציבים בפניך שתי אפשרויות, ואני מוכיח לך, או שאני מוכיח בדרך השלילה, אם שללתי את זה, הסימן שזה נכון, או להפך, או שאני מראה לך שמשפט מסוים נכון, בין אם תניח את זה ובין אם תניח את זה, אז לכן ברור שהוא נכון. זה נקרא טיעון דילמה. למשל, אומרים לי, אין טעם לעשות מבחנים. למה? כי מי שעצלן לא לומד גם עם מבחן, ומי שחרוץ לומד גם בלי מבחן. אז ממה נפשך אין טעם לעשות מבחן? זה נקרא טיעון דילמה. איפה הטעות בטיעון הדילמה הזה? ששתי האפשרויות האלה, או שהוא עצלן או שהוא חרוץ, הן לא שתי האפשרויות היחידות. כיוון שיש רמות עצלות שונות. יכול להיות עצלן לגמרי, יכול להיות די עצלן, יכול להיות לא כל כך עצלן, יכול להיות קצת עצלן, ויכול להיות חרוץ לגמרי. יש מנעד או מגוון שלם של אפשרויות בין החרוץ המוחלט לבין העצלן המוחלט. ולכן ההסתכלות כאילו שיש רק שתי אפשרויות, זו דיכוטומיה מדומה. בעצם יש עוד אפשרויות, ולדבר הזה בעצם, כן, זה בעצם דוגמה לפרדוקס הערימה. הפרדוקס הערימה הוא כלי בעצם לנטרל דיכוטומיות, כן, אומרים לי שאבן חצץ אחת היא לא ערימה, אם יש אוסף אבני חצץ שהוא לא ערימה, אם אני אוסיף אבן אחת זה לא ישנה את הסטטוס שלו, נשמע סביר, אבל אלף אבני חצץ אין ערימה, גם זה נשמע סביר. שלושת ההנחות נשמעות סבירות, אבל הן לא מתיישבות אחת עם השנייה. אני לא יכול לאמץ את שלושתן, לא יכול להגיד שגם אבן אחת היא לא ערימה, גם להגיד שהוספת אבן אחת לא משנה את הסטטוס, וגם להגיד שאלף אבני חצץ אין ערימה, לא יכול להיות. למה? כי אם אבן אחת היא לא ערימה והוספה לא משנה, אז שתיים זה גם לא, אם שתיים לא אז גם שלוש לא, אם שלוש לא אז גם ארבע לא, אז גם אלף לא. אז איך אלף כן? אז יש פה איזושהי סתירה, והתשובה לעניין הזה, זה שהטענה שהוספת אבן חצץ אחת לא משנה את הסטטוס, היא טענה שגויה. הוספת אבן חצץ אחת משנה את הסטטוס בקצת. לא מלא ערימה לכן ערימה, אלא המושג ערימה הוא לא דיכוטומי. זה לא שיש רק או כן ערימה או לא ערימה. יש רמות שונות של ערימתיות. וכשאני מוסיף אבן חצץ אחת, אני מגדיל את רמת הערימתיות של הצבר. אוקיי? אז לכן עוד פעם, זו דוגמה לדיכוטומיה מדומה. או כן ערימה או לא ערימה, מה עוד יכול להיות? לא, יש רצף. זה כן, פאזי לוג'יק, דיברנו על זה.
הרב, אבל הרבה פעמים האופציה הנוספת, שהיא הרבה פעמים פיקציה קצת, או הרבה. פיקציה. הרבה פעמים האופציות הנוספות שיוצרים כדי שזה לא יהיה דיכוטומי, היא קצת פיקציה.
זה פיקציה, אל תקבל. אני לא נכנס כרגע לשאלה ספציפית.
שאלת הרמתיות למשל. הרי עוד פעם, משאל קיומי, אתה עומד מול הרי, ואת צריך להחליט, אתה לא יכול להגיד, לא שמענו אף אדם בעולם, בהיסטוריה שהוא אמר.
אני לא מסכים לגמרי, אבל אני חושב שלא כדאי להיכנס לוויכוח הזה, כי זה ויכוח ספציפי. אז לגבי הרי מה אתה לא מסכים? אבל אני מדבר על
בחירה חופשית.
אני מדבר על השאלה העקרון.
גם על בחירה חופשית, התכלית, אתה שואל אותך, ומה הסיבה שבחרת בתכלית? אז שוב חזרת על... לא, אז שוב ניצבנו מול שאלת הסיבתיות. אז אקראי, סתם בחרת את
זה. לא, עוד פעם, אתה מניח אתה מבוקש. אתה מניח שאם אין סיבה זאת אקראיות. לא. אין סיבה, זה אומר או אקראיות או טליאולוגיה או בחירה. לא, זה בדיוק הנקודה. את ההנחה הזאת אני תוקף.
אבל איך ברחנו מהסיבתיות? השאלה הייתה על סיבתיות.
לא צריך לברוח. אתה מניח צריך לברוח ממשהו, כי אתה מניח שיש רק שתי אפשרויות, או סיבתיות או אקראיות. אני אומר, לא נכון, ההנחה שלך לא נכונה. אין ממה לברוח.
מה, בגלל שברחנו אל העתיד, אז פתרנו את בעיית האופציה הזו.
ברחנו, יש שלוש אפשרויות. אתה קורא לזה לברוח, כי זה כבר קונוטציה שלילית. לא, יש שלוש אפשרויות.
לא, אבל הגעתי לשתי האופציות, הבנתי בשכל שאו שאתה בוחר, אני מכיר בחיים שאנשים לא בוחרים אקראית, זורקים מטבע, או ש, או ש, או שהם בוחרים. איתם אנחנו ממציאים תחליט.
לא, הפוך, או שהם בוחרים, אם אתה מכיר מהחיים שהם בוחרים, אז הכל בסדר, אז מה הבעיה?
למה המצאנו את המילה תחליט? יש הרי להמציא סתם מילה אחרת.
מה זה בוחרים? בוחרים זה תחליט, זה בוחרים. אתה בוחר משהו כי אתה רוצה לעשות.
השאלה שמטרידה אותנו בשורש זה למה בחרת, הרי זה הבעיה.
לא, למה בחרת זאת שאלה מוטעת. כי למה בחרת, אתה בעצם
מה הביא אותך, מה הביא אותך לנקוט בצד?
אתה משחק במילים, מה הביא אותך זה אותו דבר כמו למה בחרת.
נו, ברור.
והתשובה לזה לא יכולה להיות, אתה שואל שאלה לא לגיטימית. למה? כי כשאתה שואל למה בחרתי, אתה בעצם מניח שהייתה איזושהי סיבה שגרמה לי לבחור. אבל כל הטענה היא שלבחירה אין סיבה. אז אין טעם לשאול למה בחרת.
נכון, אז לכן כשאני אומר תחליט, אני יכולתי להגיד ABC, ולהגיד אני יש לי אופציה שלישית. ופתרתי את הדילמה הזו. ABC, אתה לא מבין אותה? אז אני גם לא מבין מה זה תכלית בלי סיבה.
אתה לא מבין את זה.
זה שכיניתי אותה תכלית, שזה נשמע מילה יפה, זה לא פתר את הבעיה.
זה פתר את הבעיה, רק אתה לא מבין, בסדר? אני כן מבין. אני רואה פה שלוש אפשרויות. יכול להיות שאתה לא רואה, אז אתה תהיה דטרמיניסט.
אבל זה...
אבל עוד פעם, זה ויכוח ספציפי, אני מדבר ברמה העקרונית.
ברור,
ברור. העקרונית, אני רוצה לטעון שגם שמציגים בפנינו דיכוטומיה, לא בהכרח הדיכוטומיה הזאת היא נכונה, יכול להיות שהיא מדומה. עכשיו, יכול להיות שחלק מהדיכוטומיות לא נסכים, אתה תחשוב שהן אמיתיות ואני אחשוב שהן מדומות. לא אכפת לי. זה כבר ויכוחים שצריך לנהל אותם בכל מקום לחוד. אני מדבר על ה... כאן אני מדבר רק על הלוגיקה של העניין. והלוגיקה של העניין היא שגם כשמציגים בפנינו דיכוטומיה, אנחנו לא צריכים לקחת את זה for granted, שזה באמת ככה. לפעמים זו דיכוטומיה מדומה. ולכן כדאי לשקול את זה כאשר אנחנו מציבים את האפשרויות... אפשרויות לדיון. אוקיי, אז עד כאן בעצם, מה שעשיתי, דיברתי על הצבת האלטרנטיבות. כן? הגדרת מצב הספק, הוא תמיד ספק בין כמה אפשרויות. ועד עכשיו דנתי בשאלה, איך אני מציב את האפשרויות השונות. אז עכשיו אני נמצא במצב של ספק בין כמה אפשרויות. מה עושים בסיטואציה כזאת? מה שעושים בסיטואציה כזאת, בעצם צריך לקבל החלטות בתנאי אי-וודאות, נכון? זאת אומרת, עוד פעם, אם יש לי דרך לפשוט איזה אפשרות נכונה, ופשוט לסלק את האחרות, הן כוללות סתירה פנימית או משהו כזה, בסדר, אז אין אפשרויות, אז הספק היה ספק מדומה. אני מדבר על ספק אמיתי, שגם אחרי שאני מגבש עמדה ומגיע למסקנה, זה לא אומר שאני בטוח, יכול להיות שהאפשרויות האחרות נכונות. אני חושב שזאת האפשרות הנכונה, אבל לא שיש לי הוכחה לוגית או הוכחה מתמטית לזה שהיא נכונה. זה נקרא קבלת החלטות בתנאי אי-וודאות. כן, כשאני מחליט איך להשקיע בבורסה, אז לא שהגעתי למסקנה מהי הדרך הנכונה וכל השאר מדברים שטויות. זה, אחרת זה לא באמת קבלת החלטות בתנאי אי-וודאות. זה, יש לי ודאות. קבלת החלטות בתנאי אי-וודאות, שסטטיסטיקה היא כלי מרכזי לעניין הזה, מסתברות או סטטיסטיקה, זה בעצם קבלת החלטות במצב שבו גם אחרי שאני אחליט, האפשרויות האחרות לא נשללות, הן קיימות. רק אני טוען שהן פחות סבירות. ולכן אני בוחר את האפשרות ההיא. זאת אומרת, אני מתחיל לדבר בשפה של הסתברות, סבירות, כן, סטטיסטיקה, דברים מן הסוג הזה. לכן, אחרי שהצבתי את מצב הספק, אני צריך לוודא שהספק הוא ספק אמיתי. זאת אומרת, אם יש לי שתי אפשרויות, אבל יש לי הוכחה לוגית שיש לי שתי אפשרויות. אפשרות אחת, שסכום הזוויות במשולש הוא 180 מעלות. אפשרות שנייה, שסכום הזוויות במשולש הוא לא 180 מעלות. שתי אפשרויות. האם אני בספק? תשובה היא לא. כי יש לי הוכחה שזה 180 מעלות. האפשרות שזה לא 180 מעלות היא אפשרות היפותטית, אבל היא לא נכונה. במרחב אוקלידי והכל, כן, לא עזבו אותי ממרחבים אחרים. אז, אז זה לא באמת שעומדות בפני שתי אפשרויות. כשאני פושט את זה, אז הראיתי שאין פה באמת ספק, שתי האפשרויות לא קיימות. כשאני מדבר על קבלת החלטות בתנאי אי-ודאות, פירוש הדבר, אין לי הוכחה נגד אחת האפשרויות או בעד האפשרות השנייה. כולן נשארות קיימות, וגם אחרי שאני אחליט, כולן נשארו פה על השולחן. ועדיין אני צריך לקבל החלטות על איזה מהאפשרויות אני הולך. וגם כאן, זה החידוש הגדול בסטטיסטיקה ובהסתברות וכו', גם כאן, יש אפשרות רציונלית לקבל החלטה. אין אפשרות להכריע או להגיד שאין פה ספק. יש פה ספק, והספק הזה ימשיך ללוות אותנו גם הלאה. ועדיין יש אפשרות לקבל החלטות בתנאי אי-ודאות. זאת אומרת, הרציונליזם לא נעצר באזורי הוודאות. הרציונליזם קיים גם בעולמות של ספק. וגם שם עדיין יש דרכים איך אנחנו מקבלים החלטות. עכשיו, באפשרויות של קבלת ההחלטות, אני רוצה לדבר קצת על סוגי קבלת ההחלטות במצבים כאלה. אז קודם כל, אני רוצה לדבר על שני מושגים שהרבה פעמים מתבלבלים ביניהם, וזה סבירות והסתברות. הם נראים דומים, אבל זה לא אותו דבר. שואלים אותי, מה ההסתברות שיש אלוקים? איך עונים על שאלה כזאת? כששואלים אותי מה ההסתברות למשהו, צריך להניח איזושהי התפלגות, מרחב מדגם, מרחב מאורעות, כן? יש איזשהו ברקע, איזושהי מפה כזאת, שאומרת לי אלה האפשרויות, מה משקלה של כל אפשרות, ועכשיו אני יכול לענות על השאלה, מה ההסתברות של האפשרות הזאת? נגיד, יש לי קובייה הוגנת, אז הסיכוי שהיא תיפול על כל פאה זה שישית. אז אני יודע את ההתפלגות, יש לי את מרחב האפשרויות, אני מטיל קובייה פעמיים. שואלים אותי, מה הסיכוי שאתה תקבל 5 ו-6? כן? אז אני אומר, יש לי את מרחב האפשרויות, 36 אפשרויות, אני יכול לספור כמה מהאפשרויות האלה זה 5 ו-6, המספר הזה חלקי 36, זאת ההסתברות. ואת כששואלים אותי, מה ההסתברות לקבל משהו, תמיד מניחים שיש ברקע איזשהו מרחב הסתברות מוגדר. כן, איזשהו, אני יודע מה האפשרויות שעומדות בפניי, זה כל מה שדיברנו עד עכשיו, הצבתי את כל האפשרויות, אני יודע למשקל כל אחת מהאפשרויות, למשל, בקובייה, אני יודע שיש לי שש אפשרויות לתוצאות. יותר מזה, אני יודע גם למשקל אותן, זאת אומרת, אני יודע לתת משקל לכל אחת מהאפשרויות שישית. עכשיו שואלים אותי, מה הסיכוי שתקבל שתיים? התשובה היא שישית. מה הסיכוי שתקבל זוגי? התשובה היא שליש. חצי, סליחה. מה הסיכוי שתקבל תוצאה קטנה משלוש? שליש, כן, אחד או שתיים, שליש. איך אני יודע לענות על השאלות האלה? כי כששואלים אותי מה הסיכויים או מה ההסתברות, אני פשוט סופר אפשרויות. זה קומבינטוריקה בעצם. אני סופר אפשרויות, וכשאני סופר אפשרויות, זה נותן לי את הכלי איך אני מחשב הסתברויות של דברים. חושב סופר אפשרויות ממושקלות, לא תמיד הן שוות משקל, לא חשוב, יש התפלגות לפעמים, אבל עדיין אני סופר אפשרויות באופן ממושקל ומגיע לתשובה מהי ההסתברות. אבל אם שואלים אותי מה ההסתברות שיש אלוקים, אני לא יודע לסרטט את כל האפשרויות, או שיש אלוקים או שאין אלוקים. אז ההסתברות היא חצי? יש שתי אפשרויות. לא, למה לא? כי אני לא יודע את ההתפלגות. זאת אומרת, אני לא יודע האם המשקל של כל אחת משתי האפשרויות האלה הוא שווה. אז כיוון שאין לי משקל לכל אחת משתי האפשרויות, אני לא יכול לענות שהתשובה היא חצי. בקוביה שאני לא יודע שהיא הוגנת, אם ישאלו אותי מה הסיכוי שהיא תיפול על שתיים, אני לא יכול להגיד שישית. אני לא יודע מה ההתפלגות, תן לי את הנתונים על הקוביה, אני אוכל לנסות לענות על השאלה הזאת. לכן לא מספיק למקם את האפשרויות, צריך להבין מה ההתפלגות ומה המשקל של כל אחת מהן. לפעמים אני לא יודע מה כל האפשרויות, לפעמים אני יודע מה האפשרויות, אבל אני לא יודע מה המשקל של כל אחת מהן, ובכל המצבים האלה, אני בעצם לא יכול להשתמש בכלים של הסתברות. אני לא יכול לחשב את התוצאה עד כמה משהו סביר. אבל, בניגוד למה שאולי הרבה פעמים נדמה לאנשים, אני עדיין יכול לדבר פה על סבירות. לא על הסתברות, אבל על סבירות. למשל, יכול לבוא מישהו ולומר, תראו, העולם הזה לא נוצר במקרה. לכן, אם יש עולם כל כך מורכב, כנראה יש אלוקים. אין לי דרך לעשות חישוב הסתברותי ולהגיד לך מה הסיכוי שיש אלוקים או שאין אלוקים. אבל עדיין אני יכול להגיד לך, תשמע, מאוד סביר בעיניי שיש אלוקים. ופה אני צריך להשתמש בסבירות ולא בהסתברות. הסבירות יושבת על סברות, לא על חישוב. הסתברות יושבת על חישוב. אוקיי? אז לכן נכון שהרבה פעמים אין לי מרחב מדגם, אין לי התפלגות, אין לי דברים מהסוג הזה, ואז הסטטיסטיקאים אומרים, אז עזוב, אז אתה סתם אסור לך לדבר פה. אתה לא יכול לדבר במצבים כאלה, כי זה לא מוגדר מתמטית. כן, למשל, פעם היה לי איזה, יש איזה בלוג מעניין של גדי, לא מדויק, איך קוראים לו, בלוג מתמטי. גדי, לא אלפרוביץ', לא זוכר קוראים לו. אלכסנדרוביץ' אולי, אלכסנדרוביץ' נדמה לי. אז היה לי איתו כמה פעמים ויכוחים. בין היתר היה פעם, אמרתי, נגיד שאני מדבר על טיעון הפיינטיונינג, כן, על הערכי הקבועים בפיזיקה, כמה זה מהירות האור, מה קבוע הגרביטציה, והטענה היא שאם משנים קצת את הערכי הקבועים, אז המציאות הייתה קורסת, זאת אומרת, היה קרש, לא היה חיים, לא היה נוצר פה שום דבר מעניין, אין שום דבר מורכב. אז זה הטיעון של הפיינטיונינג. עכשיו אני שואל, נגיד ברמה ההיפותטית, נגיד שבשביל שיווצרו חיים צריך ערכים מדויקים של הקבועים, לא ערכים שהם כמעט במדויק המספר הזה, אלא צריך להיות מדויק, זאת אומרת, רק הערך הזה נותן חיים, אוקיי? עכשיו אני שואל, מה הסיכוי שהערכי, נגיד שיש קבוע אחד, שהוא מתפלג בין 0 ל-1 באופן אחיד, מה הסיכוי שהתוצאה תהיה 0.4? 0, נכון? יש אינסוף אפשרויות, אבל בעצם זה לא באמת מוגדר. כשיש רצף של אפשרויות, אתה צריך לדבר על צפיפות של סיכוי, לא על סיכוי. צפיפות של סיכוי תמיד מדברת על קטע. סיכוי בקטע מסוים, קטן כרצונך, לא משנה, אבל קטע. אי אפשר לדבר על מה הסיכוי שתקבל 0.4, במדויק, כן? אין, אם יש אינסוף אפשרויות, זה לא מוגדר, מבחינה הסתברותית. למה זה לא מוגדר? תגיד שזה אפס, לא, זה גם לא בדיוק אפס. כי אם זה היה אפס, אז איך הסיכויים מסתכמים לאחד? אתה צריך לסכם את כל האפשרויות, את הסיכויים של כל האפשרויות, את ההסתברויות של כל האפשרויות, והתוצאה צריכה להיות אחד. אתה לא תוכל להגדיר את זה פה בצורה כזאת. אתה חייב לדבר על קטעים קטנים כרצונך, כן, לעבור לרצף. אתה לא יכול לדבר על האירועים הדיסקרטיים. עכשיו אני שואל, האם עדיין מותר לי לשאול את השאלה, נגיד שבעולם הזה ערכי הקבועים הם 0.4. זה מה שיצא, אוקיי? מה זה יצא? זאת המציאות, נגיד. ורק 0.4 נותן חיים. אם זה היה 0.3999, אז זה לא היה נותן חיים. רק 0.4 במדויק. כן? 99 עד הסוף זה 0.4, אבל לא עד הסוף, אוקיי? אז רק זה נותן חיים. עכשיו אני שואל, מה הסיכוי שזה קרה לבד? אני חושב שזה רק מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא, כי לא סביר שהיינו מקבלים את המספר המדויק הזה, שבדיוק זה שנותן חיים. אוקיי, זה טיעון הפיינטיוני. אז המתמטיקאי יגיד לי, מה זאת אומרת, מה הסיכוי? אתה לא יכול לחשב סיכוי דבר כזה, הבעיה לא מוגדרת, מבחינה מתמטית. אתה לא יכול לדבר על סיכוי של תוצאה דיסקרטית במרחב רציף. אין? זה פשוט לא מוגדר מבחינה מתמטית. אוקיי.
אבל אתה גם לא יכול להגיד, הקדוש ברוך הוא בהי הידיעה.
לא, אני לא נכנס לקדוש ברוך הוא, אני מדבר על סטטיסטיקה. הקדוש ברוך הוא פה זה דוגמה. לא, עזוב אותי מתיאולוגיה עכשיו. אני מדבר עכשיו על הדוגמה, רק להמחיש את הרעיון, אוקיי? אז עכשיו אני אומר, אז סימן, אם יש פה בדיוק את הערך המדויק הזה של 0.4, אז זה אומר שהקדוש ברוך הוא כנראה עשה אותו. זה לא קרה לבד, זה לא יכול להיות. עכשיו אני אומר, אבל כשאתה עושה את החישוב ההסתברותי, אין, החישוב ההסתברותי לא מוגדר. אתה לא יכול לדבר על הסיכוי שזה יהיה 0.4 אם יש רצף של אפשרויות, כן, בין 0 ל-1. עכשיו, האם עדיין אני יכול לטעון? כן, אבל עדיין במצב כזה, ברור שהקדוש ברוך הוא עשה את זה. אני חושב שכן. זה היה לי ויכוח על זה עם גדי ההוא. ברור שכן. אני לא אדבר על הסתברות, אני אדבר על סבירות. אבל עדיין, אני לא יכול לעשות חישוב הסתברותי, את הכלי של ההסתברות אין. אבל לא נכון שהמשפט לא מוגדר. משפט מוגדר. אין לי דרך מתמטית להשתמש פה בכלים של הסתברות. אוקיי? לא בסדר. אבל ברור שההיגיון הפילוסופי, כן, להגיד שדבר כזה לא סביר שהוא קרה בלי שיש יד מכוונת, את זה אני יכול להגיד גם בלי חישוב הסתברותי. ולכן מאוד חשוב להבין שכשאני מדבר על הסתברות ואני מדבר על סבירות, אני מדבר על שני דברים שונים. והרבה פעמים דווקא מתמטיקאים תקועים עם העניין הזה. כי אם זה לא מוגדר מתמטית, מבחינתם אי אפשר לדבר על זה. ואני אומר, לא נכון. ברמה הפילוסופית אני יכול לדבר על זה גם כשזה לא מוגדר מתמטית. והרבה פעמים הדיונים, כשאנחנו רוצים לפשוט ספקות או לטפל במצבי אי ודאות, אני צריך להשתמש בסבירות ולא בהסתברות. כן, אולי דוגמה בשני הטורים האחרונים שכתבתי, אז כתבתי על טרנסג'נדריות. ושאלתי מה, כן, מה המעמד ההלכתי של טרנסג'נדר. נגיד, אישה שעשתה ניתוח והפכה את עצמה לגבר ברמת המין, כן, הסקס. עכשיו השאלה היא מה הג'נדר שלה, כן, מה המגדר שלה, אוקיי? או שלא, לא, תבחרו מה שאתם רוצים. הטענה שלי שם הייתה שאי אפשר לפשוט את זה ממקורות תלמודיים, בגלל שבמקורות התלמודיים תמיד מניחים שהג'נדר והסקס הולכים ביחד. ועכשיו אני יכול לעשות חקירה למדנית ולשאול, האם, נגיד מצוות עשה של זמן גרמן, האם הפטור ממצוות עשה של זמן גרמן של בן אדם, של אישה, זה בגלל הסקס שלה או בגלל הג'נדר שלה? עכשיו, מהתלמוד לא נצליח להוכיח, כי בתלמוד זה תמיד הולך ביחד. אבל עדיין...
מה, אבל יש אנדרוגינוס, אנדרוגינוס בתוך התלמוד
לא, שזה... לא, הראיתי למה אנדרוגינוס גם הוא לא עוזר פה. Okay. לא חשוב, זה אפשר לראות בטורים שלי.
אוקיי.
לא עוזר פה. אז הטענה היא, עוד פעם, זה רק דוגמה, אז אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לפרטים. אז עכשיו אני אומר, עכשיו, אז אני לא יודע אם זה הסקס או הג'נדר, אוקיי? אז אני בספק בעצם, נכון? ומה עושים במצב של ספק? לכאורה, ספק דאורייתא לחומרא, ספק דרבנן לכולא. אז נגיד לגבי מצוות עשה של זמן גרמן, אני חושב שאם אנחנו במצב של ספק, אז הוא צריך לקיים את זה. נגיד אישה שהפכה לגבר, או גבר שהפך לאישה, לא משנה, מספק הם לכאורה צריכים לקיים מצוות עשה של זמן גרמן, כי זה ספק הדאורייתא לחומרא. יש דעות שבאסין לא אומרים ספק הדאורייתא לחומרא, רק בלאווים. הפשט הפשוט הוא שגם באסין אומרים את זה. אז אבל זה אפשרות אחת. אבל יכול לבוא מישהו ולומר, יש לי סברה. והסברה אומרת, תראה, הרי לא סביר שחכמים תלו את המעמד של האדם בקשר להלכות, מה הוא אמור לעשות הלכתית, רוחנית, ערכית, בשאלה איזה איברי מין יש לו. מה זה מעניין? זו סברה, עוד פעם, אין לי ראיות, אני מדבר על סברה. הסברה שלי אומרת שהרבה יותר הגיוני שהדינים, לפחות הדינים האלה, שנאמרו לגבי נשים, הם תלויים בג'נדר ולא בסקס. בסברה אני אומר את זה. הרבה יותר הגיוני שכשאני בא בתביעות או בדרישות הלכתיות מסוימות, או לא בא בדרישות הלכתיות מסוימות לבן אדם, זה נובע מהאישיות שלו ולא מאיברי המין שלו. כי האישיות היא יותר רלוונטית לעבודת השם, לדברים רוחניים, לקיום מצוות וכדומה. ככה נשמע לי בסברה, אוקיי? בלי להיכנס לוויכוח עכשיו, זה רק דוגמה. עכשיו, האם, עכשיו, אנשים אומרים, כן, אבל אתה בספק, ספק הדאורייתא לחומרא, ספק דרבנן לכולא. אומר, לא, אני בספק בגלל שאין לי דרך הסתברותית להכריע בין שתי האפשרויות. אני לא יודע, או שזה תלוי בסקס או תלוי בג'נדר. אבל יש לי שיקולי סבירות, לא הסתברות, סבירות, שאומרים לי, מבחינת הסבירות, לדעתי זה תלוי בג'נדר ולא בסקס. אוקיי? עכשיו, מבחינתי, גם זה שיקול. גם בשיקול של סבירות, אני יכול לפשוט ספקות, לא רק בהסתברות. אוקיי? אז זה בדיוק דוגמה לזה, זאת אומרת, מה שאנחנו קוראים סברה, למה לקרא סברה הוא? מה שהגמרה קוראת סברה, זה בעצם שיקולי סבירות, ולא שיקולי הסתברות. שיקולי
הסתברות... שאלה דעת מה זה סבירות באנגלית? reasonable?
reasonable, כן.
שוב,
זה מוסף... probability, כן?
בניגוד לprobability.
כן.
אוקיי. אבל reasonable זה הדבר הכי רחב וסובייקטיבי שיש.
כן, נכון. דבר על reasonability, כן? זאת אומרת, זה reasonable ולא reasonable זה נראה בינארי. או שזה ריזנבול או שלא. אני אומר, לא, יש רמות שונות של סבירות. אבל זה לא הסתברות, אני לא מחמת את זה במספרים, אני לא יודע לחשב את זה. אוקיי, זה לא, ועדיין אני טוען שאפשר לדבר על הכרעה של מצב של ספק, או קבלת החלטות במצב של ספק, מכוח שיקולים של ריזונביליטי, לא של פרובביליטי. אוקיי? וזה מה שנקרא בגמרא, למה לקרא סברה הוא. הסברה שבה מדובר, זה לא סברה, זה לא הסתברות, זה סבירות. כך נראה לי הגיוני. למה? לא יודע, אני לא יודע להציג חישוב למה זה יותר הגיוני מההפך. אין לי חישוב, זה לא הסתברות. אבל זה לא נכון שברגע שאין חישוב הסתברותי, אני אמור לשתוק. לא, אני יכול עדיין לדבר בשפה של סבירות. מצד שני, כמובן, צריך, כן, אולי נדבר על זה בהמשך. נגיד, אם אני מגיע למסקנה שמאוד לא סביר שאלוקים לא קיים, כן? כי עולם כל כך מורכב, לא היה יכול להיווצר בלי אלוקים, אוקיי? נגיד, עכשיו, יש שתי אפשרויות, או שאלוקים קיים או שהוא לא קיים. אז זאת הוכחה לזה שאלוקים קיים, כי אם מאוד לא סביר שאלוקים לא קיים, אז כנראה שאלוקים קיים. עכשיו, אתם מבינים שמה שעשיתי פה זה כמו מה שאני עושה בהסתברות. כמו שסכום ההסתברויות של שתי האפשרויות האלה הוא אחד. כן? אלוקים קיים, הסבירות של אלוקים, ההסתברות של אלוקים קיים, ועוד ההסתברות של אלוקים לא קיים זה אחד. נכון? אלה, אין אפשרות שלישית, זה חוק השלישי הנמנע. בסדר? והן גם הפוכות. אז לכן הן צריכות להסתכם לאחד. אוקיי? עכשיו, אם הייתי יכול למצוא מספר שאומר מה הסיכוי לזה שאלוקים לא קיים, נגיד 0.0001, אז אני יודע שהסיכוי שאלוקים קיים זה 0.9999. כי זה המשלים שלו לאחד. אבל אם אני מדבר בשפה של סבירות, לא של הסתברות, אז אין לי מספר מה הסיכוי לזה שאלוקים לא קיים. אבל עדיין אני יכול לעשות אחד מינוס הסבירות. כאילו, זה לא באמת פעולה מתמטית, אבל אני בעצם עדיין יכול להוכיח דברים בדרך השלילה. אני עדיין יכול להגיד שאם מאוד מאוד לא סביר שאלוקים לא קיים, זאת הוכחה לזה שהוא כן קיים. למרות שאין לי מספרים פה. זה רק סבירויות. אבל גם
הסבירויות מסתכלות...
מה?
והרב, אתה משתמש במילה הוכחה.
כן.
ממש הוכחה.
הוכחה במובן הפילוסופי, לא המתמטי. הוכחה במובן הפילוסופי. אני אומר, זה טיעון טוב לטובת קיומו של אלוקים. ננסח את זה כך. בסדר, הוכחה זה אמירה חזקה. אז אני אומר שגם כשאני מדבר על סבירויות, אני עדיין יכול להביא הוכחה בדרך השלילה. אם שללתי את הסבירות של אפשרות א', אז הראיתי שאפשרות ב' הרבה יותר סבירה. למרות שאני לא מדבר על מספרים והם לא מסתכמים לאחד. כי זה לא הסתברויות, זה סבירויות. אבל אתם רואים שעדיין דרכי החשיבה יכולות להיות רלוונטיות גם כאשר אני מדבר על סבירויות ולא על הסתברויות. בעולם ההלכתי, מה שמסמן סבירויות, זה מה שנקרא סברה. כן, מה שאמרתי קודם, למה נקרא סברה הוא. מה שמתקשר לעולם ההסתברויות, זה דיני רוב. אני מלך אחרי הרוב, 9 חנויות, 10 חנויות, כל השאלות מן הסוג הזה, שם אני באמת סופר אפשרויות, ואז אני יכול לדבר אפילו בשפה של הסתברות, לא רק בשפה של סבירות, אני אסייג את זה קצת בהמשך, אבל כרגע לצורך המבוא, זה מספיק טוב, אוקיי? אז יש לי סבירות ויש לי הסתברות, וצריך לשים לב שאלה שני דברים ששניהם לגיטימיים, למרות שהם לא אותו דבר.
סבירות, מי שאומר ששנק הסתברות,
אני טועה.
סבירות הוא תמיד סובייקטיבי?
תלוי איך אתה, מה אתה, למה אתה קורא סובייקטיבי. זאת אומרת, לסבירות יכולים להיות חילוקי דעות. זה נכון. אבל השאלה, האם בגלל שיש חילוקי דעות אין אמת אחת, זאת שאלה אחרת. זאת אומרת, גם כשיש חילוקי דעות, יכול להיות שאני צודק ואתה טועה. זה שיש לנו חילוקי דעות, אז מה? זה לא אומר ששנינו צודקים או שאין אמת. אז השאלה היא למה אתה קורא סובייקטיבי. אם אתה קורא סובייקטיבי במובן הזה, שכנראה יופיעו פה הרבה דעות, כנראה שכן, הרבה יותר מאשר במקרים של הסתברות. בהסתברות יש חישוב, יותר קל לשכנע. אבל השאלה, האם סבירות היא אינדיקציה לאמת? התשובה שלי היא כן, במובן הזה זה לא סובייקטיבי. ואם יש לנו ויכוח, אתה חושב שסביר שיש אלוקים, ואני חושב נגיד שסביר שאין אלוקים, יש לנו ויכוח, אחד צודק והשני טועה. אבל העובדה שיש ויכוח לא אומרת שאין אמת פה. אוקיי? זה הרבה פעמים טענה לטובת פוסט מודרניות, כן, לטובת פלורליזם, הנה תראה, יש המון אפשרויות, המון דעות בעולם. לכן ברור שאין אמת, והאמת, כן, האמת אין נהדרת, הדרים הדרים. אז יש הרבה אמיתות וכל הדברים מן הסוג הזה. אבל זה טעות, זה טעות ברמה הלוגית. ויש העובדה שיש הרבה דעות, זה עובדה תיאורית, נכון, עובדתית, ודאי שיש הרבה דעות, אין מי שלא פלורליסט במובן הזה, במובן התיאורי. במובן התיאורי יש הרבה דעות בעולם, כן, זה ברור, אי אפשר להתכחש לזה.
ויש הצלחות,
הפלורליזם המהותי רוצה לומר שיש הרבה אמיתות, לא שיש הרבה דעות לאנשים. ואי אפשר לגזור את הפלורליזם המהותי מהפלורליזם התיאורי. זאת אומרת, העובדה שיש הרבה דעות בין אנשים לא אומרת שיש גם הרבה אמיתות. כי בדרך מהרבה דעות להרבה אמיתות, אתה גם מניח שכל האנשים צודקים. אז אם יש הרבה דעות וכל האנשים צודקים, אז יש גם הרבה אמיתות. אבל לא. אני לא מניח את זה, אני מניח שאם יש הרבה דעות, אז אחד צודק ואחרים טועים, נגיד שאם זה דעות הפוכות, כן? אז אחד צודק ואחרים טועים, ולכן זה שיש הרבה דעות לא אומר שיש הרבה אמיתות. אוקיי?
יש השלכות הלכתיות, לדוגמה לגבי דיין שטועה, או לגבי זקן ממרא, או משהו כזה, אם אתה חולק מבחינת סבירות, או מבחינת
אנחנו נדבר עוד על הדברים האלה, זה קצת טריקי, אבל אני אדבר על הדברים האלה, יהיו דוגמאות, אנחנו נצטרך לדון האם הדוגמאות האלה זה סבירות או הסתברות. כי זה, למשל, רוב, סתם אני זורק רק דוגמה אחת שעוד נטפל בה, רוב דאית הקמן. יש לי 10 חנויות בעיר, 9 מוכרות כשר ואחד מוכר טריפה. מצאתי חתיכת בשר בשוק. כאן, בדרך כלל, אנשים קושרים את זה להסתברות. אתה סופר אפשרויות, יש 9 חנויות כשרות, אחת טריפה, אז סיכוי 90% שזה כשר. אוקיי? אז אנשים בדרך כלל קושרים את זה להסתברות. אותו דבר רובה דלית הקמן. רובה דלית הקמן, רוב נשים אינן אילוניות. אז אני יכול לעשות סטטיסטיקה לראות שיש 80% מהאנשים הם לא אילוניות, או לא יודע, 90%, אז יש לי רוב, אני אפילו יכול לחמת את זה. אני אטען בהמשך שרוב דאית הקמן זה סבירות ולא הסתברות.
כן, אבל הסבירות היא בעייתית מאוד, כי אני בעצם טוען דבר פשוט. זה כמו להבדיל, להיאבקות, לא להיאבקות, אגרוף. יש נוקאוט ויש ניצחון בנקודות. עכשיו,
תמיד בניצחון בנקודות.
שנייה, אז בנקודות אין בעיה, כי יש שופטים, יודעים לספור את הנקודות, ואין חוכמות, מי שצבר נקודה אחת יותר, הוא המנצח. אנחנו פה בסבירות, בעצם באותו מצב, רק אנחנו לא יודעים לספור את הנקודות.
נכון.
ומה ההחלטה בסוף?
לא רק שלא יודעים לספור את
הנקודות. מה ההחלטה בסוף?
אין גורם אובייקטיבי שיכול לקבל החלטה, אין שופט.
יפה, אז מה ההחלטה בסוף?
החלטה
לא נוגעת, ההחלטה, הסבירות הזאת, היא לא רוצה לקנות זה בשמות.
החלטה היא מה שאני חושב.
אין לזה משמעות, כי בסופו דבר על סמך מה נחליט. אם אדם נניח,
זה לא סביר, מה זאת אומרת?
מסיבה נפשית, או מכל סיבה שחברתית, הוא רוצה להיות
דתי. אדם מעלה אירועים,
אז הסבירות שלו תהיה לכיוון הזה.
אתה מעלה אירועים,
לא לעניין.
אתה מערער אירועים ספקניים. אתה אומר, תראה, אבל זה שאתה חושב ככה, אז מה, אולי אתה מוטה, אולי ישפיעו עליך כל מיני דברים. עזוב, אני לא יחס לספקנות, אני לא ספקן.
לא אולי.
מישהו אחר יהיה ספקן.
ההחלטה שלך היא בסופו של דבר נופלת בגלל עניין...
זה אתה חושב. זה הסברה שלך. אבל הסברה שלך היא מוטט. בגלל שאני לא מסכים איתך. אני חושב שזה לא נכון שכל מה שאנחנו אומרים הוא מוטה.
לא, הנקודות הן נקודות. מאחר ואנחנו לא יודעים לספור אותם, אז אנחנו ניתה בסוף לקטע הנפשי או החברתי.
אנחנו נחליט שזה נכון, אתה קורא לזה ניתה, כי אתה חושב שזאת הטעיה, ואני לא מסכים איתך. עכשיו, בוויכוח הזה עצמו, אני אגיד שאתה מוטה, ואתה כנראה תגיד שאני מוטה. לא נצא מזה. אז מה הטעם לנהל את הוויכוח הזה? זאת אומרת, אני בסך הכל אומר, מבחינתי, אני חושב שיש אמת, אני לא פלורליסט, אני חושב שיש אמת, אז קיומו של ויכוח, או קיומן של דעות שונות, לא משנה שום דבר. אני לא מוטרד מפיר דיסאגרימנט. יש לי גם באתר טור שעוסק בפיר דיסאגרימנט. כן, זה סוגיה בפילוסופיה. אני אשכול ברצינות, כמובן, את הדעות. אני אשכול ברצינות את הדעות של אחרים, כמובן. לא צריך להיות בעל גאווה שבטוח שאני זה שצודק. אז צריך להקשיב למה שאחרים אומרים. אבל אחרי שהקשבתי ושקללתי והגעתי בסופו של דבר למסקנה, זאת העמדה שלי. ולא אכפתי שאחרים חושבים אחרת. מה רצית להעיר?
הרב, רציתי לשאול.
לא, הרב, אמרת קודם שזה אינדיקציה. אתה השתמשת במילה אינדיקציה לאמת ולא האמת. שזה משהו אחר.
מה זה אינדיקציה לאמת? לא זוכר?
זה מילה שאתה השתמשת בה לפני שתי דקות. אתה אמרת, אמרת שמאחר ושזה מאוד סביר שהקדוש ברוך הוא קיים, או שאני לא יודע מה, שיש לנו נשמה, או כל טענה על המטאפיזית, אז אתה השתמשת, אז אמרת, בגלל שזה מאוד סביר, או בגלל שההפך מאוד לא סביר, אז לא, ואז השתמשת בשפה יותר רכה. אמרת שזאת אינדיקציה
להם. אני מוכן לוותר על האינדיקציה פה, אני לא חושב שזה הכרחי, אני לא זוכר כבר מה היה הניסוח שבחרתי, אבל אני יכול להגיד, לא, זה מבחינתי אמיתי, אם זה סביר, אז זה אמיתי. עזוב אינדיקציות.
זה הרבה יותר
פילוסופית. האם תחושת הסבירות שבתוכי אינדיקציה לאמת, או שזה הכלי שלי לקבוע אמת? בסדר, זה דיון פילוסופי שלא, לא חושב שיש טעם להיכנס אליו כאן. מבחינתי זאת האמת. בסדר, לא ודאות, אמת. אמרתי, ודאות זה אפיסטמי. אמת זה ברמה האונטית. אז זה לגבי סבירות והסתברות. עכשיו...
שאלה קטנה?
כן.
לתחילת הנושא הזה, כשאני שואל מה הסיכוי, זה אותו דבר כמו מה ההסתברות?
כן.
יש כאן איזשהו הבדל. זו אותה שאלה, אותה משמעות, אותה תשובה.
כן. אז הנקודה האחרונה שאני רציתי עוד לגעת בה, זה ספק פוזיטיבי וספק נגטיבי. אני אזכיר שוב פעם את העין היה שראינו, כן, הרב קוק על שבת בדף למד, כן, אמך אשתי ואתה בני, כן, בא מישהו לרבי, אז הוא מנפנף אותו. הוא אומר, עזוב, בשביל להסתפק צריך, צריך סיבה. ולכן לא כל פעם שיש בפניי שתי אפשרויות, אז זה אומר שאני בספק וזה 50-50. לא, אם אין לי סיבה להסתפק, אז אני לא מסתפק. אוקיי? זה לא, בשביל להסתפק צריך סיבה. אגב, זה נכון גם בהלכה, זה נכון בכל מקום. בשביל להסתפק צריך סיבה, הבאתי את הדוגמה של קנקן התה השמימי של ברטרנד ראסל, שבעצם אומרת אותו דבר. אם יבוא מישהו ויגיד לי שיש סביב הכוכב צדק מסתובב קנקן תה קטן, אני אגיד לו, אבל אני לא רואה אותו. אני אומר, כן, כי הוא קטן, אי אפשר לראות אותו. בסדר, עכשיו יש לי שתי אפשרויות, או שיש שם קנקן תה כזה, או שאין שם קנקן תה כזה. האם זה 50-50? אז אומר ברטרנד ראסל, מה פתאום? למה להניח שיש שם קנקן תה כזה? יש שתי אפשרויות, אבל האפשרות הראשונה היא בלתי סבירה לחלוטין, לכן אני דוחה אותה. אבל בשביל להסתפק צריך סיבה. אם הייתה איזושהי אינדיקציה לזה שיש שם משהו מסתובב סביב הכוכב צדק, ובא מישהו ואמר לי, המשהו הזה הוא קנקן תה. בסדר, אני כבר ראיתי שיש משהו שמסתובב שם, משהו מוזר כזה, ועכשיו מישהו אומר, זה קנקן תה. עכשיו אני אומר, בסדר, יש לי סיבה להסתפק, כי ראיתי משהו שמסתובב סביב הכוכב צדק, רק אני לא יודע מהו. אז פה יש לי סיבה להסתפק, אז אני מסתפק אם זה קנקן תה או לא. אבל אם אין לי בכלל סיבה להסתפק, אז במצב כזה, זה שיש שתי אפשרויות, זה לא אומר שאני נמצא בספק. בשביל להכריז על המצב כמצב מסופק, צריך סיבה. כן, כשאני מדבר על הראיות לקיומו של אלוקים, למשל, אז גם כן, ברטרנד ראסל הביא את העניין של קנקן התה בהקשר של דיון על אמונה, הוא היה אתאיסט. אז הוא אמר, כשבא מישהו ואמר לי שאלוהים התגלה ואמר לי כך וכך, אני, מבחינתי זה כמו קנקן תה שמימי. זאת אומרת, אני לא יודע שלא. לכאורה 50-50, או שזה כן קרה, או שזה לא קרה. לא יודע. אוקיי, אבל לא תמיד כשאני לא יודע זה 50-50. לא תמיד כשאני לא יודע זה ספק שקול. צריך סיבה כדי להסתפק. אוקיי? זה בעצם הטענה של ברטרנד ראסל, ועל זה אני אומר, נכון, אבל אם יש לי טיעונים טובים לזה שיש אלוקים, ועכשיו מגיע מישהו ואומר לי כן, ואלוקים גם התגלה ואמר כך וכך, זה כבר לא קנקנטי. זה כמו מצב שבו יש משהו שמסתובב כוכב צדק, אני כבר יודע. בא מישהו אחר ואומר, כן, זה קנקנטי קטן. עכשיו, אני לא יודע שכן, לא יודע שלא, אבל אני יודע שיש שם משהו שמסתובב. אז פה כבר יש לי סיבה להסתפק. רק עכשיו אני מסתפק, האם זה קנקנטי או לא. אוקיי? זה כבר ספק אמיתי. זה נקרא שיש לי סיבה להסתפק. הסיבה לא פושטת את הספק. הסיבה מאפשרת את הספק. זאת אומרת, אם יש לי סיבה, נוצר ספק. אוקיי? אם אין לי סיבה, אז זה לא נקרא מצב של ספק. זאת אומרת, לא מספיק שיש בפניי כמה אפשרויות כדי לקבוע שאני במצב של ספק. צריך גם לבחון האם יש סיבה להניח שכל האפשרויות האלה נכונות. כן, מה שנקרא בהקשר ההלכתי דררה דממונה. ספק של דררה דממונה בהקשר ההלכתי נראה אחרת מאשר ספק של לא דררה דממונה. מה זה ספק של דררה דממונה? ספק לא דררה דממונה זה נגיד ה-E4 בחזקת הבתים. ששם יש סירה ששטה בנהר, שני אנשים באים ואומרים, כל אחד אומר שהיא שלו. זה ספק שאין פה דררה דממונה. למה? כי אין שום דבר שקושר את הסירה הזאת דווקא לשניהם. כל אחד בעולם היה יכול להגיד שהסירה הזאת היא שלו. אין שום סיבה להניח שזה דווקא שלך או דווקא שלו. חוץ מאשר עצם טענתך, אבל אין משהו אובייקטיבי, ראייה אובייקטיבית. לעומת זאת, אם שניים אוחזים בתלית, כל אחד אומר, אני מצאתי אותה, לא שהיא שלי. שניהם מסכימים, זה היה עבדה, ואני מצאתי אותה. עכשיו, היא אצלם ביד. תלית נמצאת אצלם ביד. אז ברור שהתלית היא אחד, לפחות של אחד של שניהם, או שהם הרימו יחד, אז של שניהם, פה יש סיבה להסתפק. אם יש סיבה להסתפק, זה ספק של דררה דממונה. לכל אחד יש זיקה לדבר, גם בלי טענותיו. עצם זה שהוא מחזיק בתלית, זה אומר שיש לתלית קשר אליו. גם בלי קשר לטענותיו. ועכשיו הוא גם טוען שהיא שלו. זה ספק עם דרר דממונה. אוקיי? אז פה יש לי סיבה להסתפק. בהוא ארבע אין לי סיבה להסתפק, אבל אם אף אחד לא מתווכח איתם, אז תריבו אתם. ואתם חושבים שהסירה היא שלכם, אז תריבו ביניכם. ומי שיקח, ייקח. אז זה בעצם הנקודה של הסיבה להסתפק. כן, אז אמרתי, אם מישהו היה אומר לפני, לא יודע מה, 20 שנה, שלארצות הברית יש נשיא שחור, 25 שנה, הייתי מאשפז אותו במקום. על אי שפיות זמנית. אוקיי? אחרי כמה שנים, נבחר ברק אובמה. עכשיו, כן, אם נגיד אחרת, מישהו היה בא ואומר, בשנות ה-90, מישהו היה בא ואומר, יש נשיא שחור לארצות הברית, והוא העביר את האובמה קר, כן, את רפורמת הבריאות, אוקיי? אני אומר, ואני פגשתי את טינקרבל היום בבוקר, והיא גם נפנפה עליי בכנפיה. זאת אומרת, אל תבלבל לי את המוח, בקיצור, זה קנקן תשע מימי, אוקיי? ועכשיו, אחרי כמה שנים, נבחר ברק אובמה. אני יודע שיש נשיא שחור לארצות הברית. עכשיו בא מישהו ואומר, תראה, קוראים לו ברק אובמה, והוא העביר את האובמה קיר, את הרפורמת הבריאות, אוקיי? זה כבר לא משהו שאני מנפנף אותו כמו קנקן תשע מימי. הרי אני יודע שיש נשיא שחור לארצות הברית, אז אני לא יודע מה שמו, אני לא יודע מה הפעולות שהוא עשה. מישהו אומר לי, שמו הוא כזה, והוא עשה את הפעולה הזאת והזאת. בסדר, אוקיי, אז... למה לא לקבל את זה? זאת אומרת, פה לפחות נוצר ספק, אם לא למעלה מזה. כי אני כבר יודע שיש נשיא כזה, בדיוק כמו קנקן התה השמימי. אותו דבר עם הקדוש ברוך הוא, אם אני יודע שיש קדוש ברוך הוא, משיקולים פילוסופיים כאלה או אחרים, ועכשיו בא מישהו ואומר, והוא גם התגלה ואמר כך וכך. אז פה זה כבר לא קנקן תה השמימי. בגלל שפה יש לי סיבה להסתפק. זאת אומרת, יש כבר קדוש ברוך הוא, עכשיו או שהוא התגלה או שלא, אני לא יודע. אבל כבר יש קדוש ברוך הוא. אז יש סיבה להסתפק, ואני בכלל לא מעלה בדעתי את האפשרות שיש אלוקים, ובא עכשיו מישהו ואומר לי שהוא מתגלה אליו, אין לי בכלל סיבה להיכנס למצב של ספק. ולכן, בשביל להכריז על המצב שבו אני נמצא כמצב מסופק, צריך סיבות. לא כל פעם שיש בפניי כמה אפשרויות, זה נקרא שאני במצב של ספק. אבל, עכשיו אני אסייג את זה קצת. ההלכה עושה הבחנה בין ספק דאיק באיסורה ולא איק באיסורה. כן? חתיכה משתי חתיכות או חתיכה אחת. נגיד שיש פה חתיכת בשר, ואני לא יודע אם זה חלב או שומן. לא בדיוק בשר, כן? לא משנה. כן? משהו מן החי, ואני לא יודע אם זה חלב או שומן. זה נקרא ספק של חתיכה אחת. אז מספק אני צריך להחמיר, ספק הדאורייתא לחומרא. אסור לי לאכול את זה. מה קורה אם אכלתי את זה? אז עברתי על האיסור, כן? ספק הדאורייתא לחומרא. מקרה אחר, ספק של חתיכה משתי חתיכות. יש לי שתי חתיכות. אני יודע שאחת חלב ואחת שומן. לקחתי, אני לא יודע איזה אימי, לקחתי אחת מהן ואכלתי. עדיין, יש לי ספק, נכון? שמה אכלתי חלב ועברתי איסור. זה נקרא ספק דאיק באיסורה. והמעמד ההלכתי שלו הוא מעמד שונה. את מי שאכל חתיכה במצב כזה צריך להביא אשם תלוי. לעומת זאת, מי שאכל חתיכה אחת מסופקת לא מביא אשם תלוי. אשם תלוי בא רק על ספק דאיק באיסורה. מה ההבדל בין שני הספקות? יבוא מישהו ויאמר, זה 50-50 וזה 50-50. מה זה משנה אם זה חתיכה אחת שאני לא יודע מה היא, או שתי חתיכות שאני יודע שיש אחת כזאת ואחת כזאת, רק אני לא יודע מי היא מי. כך או כך, לקחתי חתיכה אחת ואכלתי 50% שאכלתי חלב. אז מה זה משנה? לכאורה זה רק הבדל הלכתי. זה לא הבדל הסתברותי. ההסתברויות הם אותו דבר. בהמשך אני אתן שלא. זה הבדל הסתברותי. זה לא הבדל הלכתי. לא רק הלכתי. אבל כרגע אני רק מציב את זה. מה ההבדל בין האמירה שבמקרה של חתיכה אחת זה 50-50, לבין האמירה שבמקרה של חתיכה משתי חתיכות זה 50-50? ההבדל הוא שזה ספק נגטיבי וזה ספק פוזיטיבי. מה זאת אומרת? יש לי חתיכה אחת שאני לא יודע מה היא. יש אפשרות שהיא חלב, יש אפשרות שהיא שומן. אין לי דרך, אין לי סיבה להסתפק. נכון? אין לי דרך לדעת... למה להניח שזה חלב או למה להניח שזה שומן? אין לי שום סיבה פוזיטיבית להסתפק, פשוט לא יודע כלום. שתי האפשרויות התיאורטיות שקיימות פה, זה או שזה חלב או שזה שומן, לא יודע. אני מכריז שדבר כזה הוא 50-50, למרות שאין לי באמת התפלגות, אני לא יודע כלום. זה אני קורא ספק נגטיבי. מה קורה בספק פוזיטיבי? בספק של חתיכה משתי חתיכות, יש לי סיבות טובות להניח שזה חלב, ויש לי סיבות טובות להניח שזה שומן, כי אני יודע שבין שתי החתיכות האלה אחת היא חלב ואחת היא שומן. עכשיו לקחתי אחת שאני לא יודע איזו. אבל יש לי סיבה פוזיטיבית להניח שזה היה חלב, ויש לי סיבה פוזיטיבית להניח שזה היה שומן. אוקיי? זה ספק פוזיטיבי, לא ספק נגטיבי. למרות שגם פה אני מדבר על 50-50, וגם שם אני מדבר על 50-50. אתן לכם דוגמה אחרת. נגיד שאני מטיל קובייה. אוקיי? עכשיו, אם אומרים לי שהקובייה היא הוגנת, ואומרים לי, בוא נהמר מה הסיכוי שהיא תיפול על 5. כמה אתה שם? 1 כנגד 6, נכון? זה הסיכוי. כל הצעה שהיא יותר מאשר 1 כנגד 6, אני אלך עליה. אוקיי? כי זה כדאי, זה החישוב ההסתברותי. הסיכוי הוא שישית. בסדר? עכשיו, מקרה אחר. יש לי קובייה, אין לי מושג אם היא הוגנת או לא, אין לי מושג איך היא בנויה. כלום, אין לי שום מידע. עכשיו אומרים לי, אתה צריך להמר מה הסיכוי שהיא תיפול על חמש. אוקיי? אתה חייב להמר. זאת אומרת, תגיד לי כמה כסף אתה שם, אתה חייב להמר. עכשיו, אני חושב שרוב האנשים עדיין יאמרו אותו דבר, בסיכוי שישית. למרות שאין להם שום מושג האם הקובייה הזאת היא הוגנת. קובייה לא הוגנת, יכול להיות שהיא תמיד תיפול על חמש, יכול להיות שהיא אף פעם לא תיפול על חמש, אלא תמיד על שתיים. אוקיי? אתה לא יודע, אין לך מושג. אבל כיוון שיש המון המון קוביות אפשריות, נכון? הוגנת ולא הוגנת, וכל מיני סוגים כאלה ואחרים, אין לך דרך לדעת להעדיף פאה אחת על פאה אחרת, ולכן עדיין אתה תניח שההסתברות לזה שייצא חמש היא שישית. אתם מבינים שהחישוב במקרה הראשון שונה מהותית מהחישוב במקרה השני. החישוב במקרה השני מדבר על שישית בגלל חוסר ידע. החישוב במקרה הראשון מדבר על שישית בגלל ידע. יש לי ידע שהקובייה הוגנת. במקרה הראשון יש לי סיבה פוזיטיבית להימצא במצב של ספק, והחישוב ההסתברותי מבוסס על ידע פוזיטיבי. במקרה השני אין לי סיבה פוזיטיבית להכריז על המצב כספק, יש לי פשוט חוסר ידע, אז לכן אני בספק. אין לי סיבות להסתפק, אבל אני פשוט לא יודע כלום, אז אני בספק. וגם החישוב ההסתברותי שלכאורה נראה אותו דבר, אבל לא, החישוב ההסתברותי במקרה ההוא מדבר על חישוב מתוך חוסר ידע מוחלט. לכן, נכון שאני כנראה אמר על סיכוי של שישית, כי אין לי משהו יותר טוב. כל הפאות של הקובייה מבחינתי הם מעמד שווה, אני לא יודע על כולם שום דבר, על אף אחד מהם שום דבר. אבל הסיכוי שישית שדיברתי עליו כאן, הוא סיכוי שהוא תוצאה של חוסר ידע גמור. אז אני מדבר על סיכויים, אני מדבר על ספקות, אבל בעצם המצבים הם מצבים, יש ספקות וחישובים שהם תוצאה של ידע פוזיטיבי, ויש ספקות וחישובים שהם תוצאה של חוסר ידע. ספק נגטיבי, רוב נגטיבי, אוקיי, הסתברות נגטיבית. בסדר? זה חילוק נוסף שאנחנו צריכים לשמור בזיכרון שלנו. לקראת הדיונים הבאים. אוקיי, אני עוצר כאן, אם יש הערות או שאלות.
הרב, גם בספק נגטיבי, כל האפשרויות מתכנסות לאחת?
כן. זה פונקציית הסתברות, תמיד כל האפשרויות מסתכמות לאחד, אחרת זה לא פונקציית הסתברות. הרי אחת משש הפאות זה ייפול, נכון? גם קובייה לא הוגנת, תיפול על אחת משש הפאות. אז איזה סבירות או איזה הסתברות של תצמיד לכל אחת מהפאות, ברור שהסכום צריך לצאת אחד. כי אחת התוצאות תקרה, בוודאות. אם אתה שואל אותי, מה הסטטוס של הטענה הבאה? בהטלת קובייה תצא אחת מן התוצאות, מ-1 עד 6. מה הסיכוי שהטענה הזאת נכונה?
100%.
1, 100%, אוקיי?
כן.
אז זה אומר שסכום האפשרויות מסתכם ל-1 גם פה.
אנחנו פשוט לא יודעים את המשקל של כל אחת.
אנחנו לא יודעים את המשקל היחסי, ואנחנו קובעים משקל שווה בגלל חוסר ידע. אבל לא משנה, גם אם המשקל הוא לא שווה או משהו אחר, הסכום תמיד צריך להיות אחד. נגיד, אם בסוף יתברר לי שהקובייה הזאת היא עד כדי כך לא הוגנת, שהיא תמיד נופלת על חמש. חמש זה כבד כל כך שהיא לא יכולה ליפול על שום פאה אחרת, רק על חמש. אוקיי? אז במצב כזה עדיין זה מסתכם לאחד. הסיכוי שיצא 5 זה 1, והסיכוי שיצאו כל היתר הם 0. אז סך הכל הסיכויים הם 1. כי בסוף, בסוף גם... תמיד תצא אחת מהתוצאות, מ-1 עד 6.
כן. אז במקרה עם הבשר, זה שאנחנו לא יודעים עליו שום דבר, שהוא מידע בספק נגטיבי.
זו שאלה מעניינת, האם הבשר זה ספק נגטיבי או פוזיטיבי? עוד נדבר על זה. לכאורה, הבשר דווקא דומה לספק דייק באיסורה, כי יש לפניי 10 חנויות, 9 כשרות ואחת טרפה, והבשר בא מאחת מהן, כי זה עיר שדלתותיה נעולות.
אז הסך... התכוונתי במקרה עם ההשבעה לאשם תלוי, במקרה שיש לך חתיכת בשר, אתה לא יודע אם זה כמו נוכל. אז שם זה כאילו, מצד האמת, זה לא 50-50, אתה לא יכול לדעת. זה אולי 50-50.
אתה מצמיד לזה את הסיכויים 50-50, כי אין לך אפשרות להעדיף אפשרות אחת על אחרת. אבל זה מתוך חוסר ידע, זה הסתברות שהיא תוצאה של בורות, לא הסתברות כתוצאה מידע. גם הסתברות מבוססת על ידע, לא ידע מלא, כי אם היה ידע מלא לא היה צריך הסתברות, הייתי יודע מה יקרה. אבל לקבוע את המשקל היחסי של האפשרויות, אפשר לקבוע על בסיס ידע. אם אני יודע שהקובייה היא הוגנת, אז יש לי ידע ביד, וזה מצמיד את הסיכוי שישית לכל פאה. על בסיס ידע. הידע לא אומר לי מה יקרה, אבל הידע קובע את ההתפלגות. אבל לפעמים אני קובע התפלגויות על בסיס חוסר ידע. בסדר? אוקיי. להתראות, שבת שלום.
שבת שלום.